טוב, שלום רבותיי. אנחנו פותחים היום בשעה טובה לימוד שקראנו לו כאן זוגיות ומשפחה. אולי כמה מילות הקדמה. הנושא הזה של זוגיות, משפחה, חינוך ילדים וכו', הנושא הזה הוא אחד הנושאים, תכף נראה, החשובים ביותר, נדבר ברמה המעשית, אחד הנושאים החשובים ביותר בחיים. כי פשוט אנחנו חיים את הנושא הזה כל הזמן. כלומר, אדם נשוי בעל משפחה. הוא כל הזמן נשוי בעל משפחה. ולכן ההתמודדויות עם הנושא הזה הן לא התמודדויות מזדמנות, אלא התמודדויות קבועות. זה פשוט סדר החיים שלנו. והרבה פעמים, בגלל שאנחנו התרגלנו, כמו שכותב הרמח"ל בספר מסילת ישרים בהקדמה, שבדברים מצויים השכחה רבה. אז הרבה פעמים מכוח ההרגל הטבעי של סדר החיים והופעת החיים, אז אנחנו לפעמים שוכחים את המשמעות, את הערך, את המטרה. וממילא, הרבה פעמים כשיש משברים במצבים האלה, או בעיות או סיבוכים, אז היות ואנחנו כל הזמן עסוקים בטיפול בכיבוי שריפות ובפתרון בעיות, אז זה עוד יותר ודאי שאנחנו, ואז אנחנו טרודים ולחוצים ומתוחים וכו', אז ודאי שאז שכחנו את העיקרון, את העקרונות היותר עמוקים שנמצאים בבסיס ה... אם מדברים על זוגיות, בבסיס הזוגיות. לכן, חשבנו שזה נכון ללמוד את הסוגיה הזאת בצורה מסודרת. רק אני ממש מבקש שמי שמגיע לכאן, לשיעור הזה, שישתדל להתמיד. כי הדברים ייבנו שלב אחרי שלב. האופי של השיעור יהיה גם לימוד עיוני כמובן, אבל כמובן יהיו לזה גם השלכות מעשיות. חלק מהלימוד יהיה יותר לימודי עיוני, וחלק יהיה ודאי מעשי. בשלב הראשון מטבע הדברים זה יותר עיוני, אבל גם בשלב העיוני יהיו השלכות מעשיות למה שאנחנו אומרים. בסדר? אז אם כן נשתמש במשהו שפעם מישהו אמר, אצלי בדלת הכניסה לביתי לא יהיה כתוב כאן גרים זוג יונים, אלא בבית שלי יהיה כתוב כאן בונים. בונים. בסדר? אז אנחנו רוצים להבין איך בונים. זאת המטרה. אז יש לפנינו איזושהי חוברת קצרה. חוברת, שלושה דפים. או שני דפים וחצי, חמישה עמודים. אנחנו נתעסק עם הדפים האלה בתקופה הקרובה. אני מתאר לעצמי שיהיה לזה המשך, כלומר, אולי חסר כך בכותרת זוגיות ומשפחה א', כי יהיה לזה בטח המשכיות. אבל זה איזושהי תשתית, איזשהו בסיס. הכיוון שאנחנו נלך באופן עקרוני, שלא נתחיל בו היום, הוא בעצם הכיוון שמלמד הנציב בספר העמק דבר, פירוש מופלא ביותר על הנושא הזה, שבו הנציב שם לב שהקשר הזוגי שבין זכר לנקבה נקרא בתורה בשלושה סוגים של קשר. כלומר, יש כנראה שלוש צורות של קשר זוגי. הקשר הזוגי בשלב הראשון, כשאדם הראשון היה בגן עדן, נקרא זכר ונקבה. אחרי זה נראה את הפסוקים, אז תראו את זה בפנים. הקשר השני, הקשר הזוגי השני, הוא כבר לא זכר ונקבה, אלא איש ואישה. למרות שהמשפט שאמרתי עכשיו הוא לא מדויק, אבל באופן כללי הקשר השני נקרא איש ואישה. הקשר הזה של איש ואישה זה עדיין בגן עדן, אבל לאחר הנסירה. כלומר, לאחר שהקדוש ברוך הוא ניסר כרעיון את הצד הנקבי מהזכרי, דהיינו את הצד הנקבי מהאדם, שנקרא זכר ונקבה, אז הצד הנקבי נהפך לאישה, והצד הזכרי נהפך לאיש. המשפט שאמרתי עכשיו הוא לא מדויק, נראה בהמשך. כל זה, כלומר שני המצבים הזוגיים האלה, זה עדיין בגן עדן לפני שהאדם הראשון חטא וסולק לעולם הזה. אפשר לומר באופן מאוד כללי וראשוני, שאחת הבעיות, או נגיד את זה אחרת, אחת הסיבות למשברים ובעיות בבניין זוגי, זה שאנחנו מנסים לחיות צורה זוגית, כמו בגן עדן, והרי אנחנו לא בגן עדן, שהיא זכר ונקבה או איש ואישה. אבל אם אנחנו היינו מגדירים נכון את הקשר ואת האופי הזוגי של זכר ונקבה ואחר כך איש ואישה ואחרי אחרי את האופי השלישי של הקשר הזוגי אדם וחווה, אם היינו מגדירים שבעצם הזוגיות המצויה בעולם הזה היא אדם וחווה, ולא איש ואישה, ולא זכר, ובטח לא זכר ונקבה, היינו יכולים לפתור הרבה בעיות. אז המהלך שנלך בתקופה הקרובה, הוא לנסות להבין את שלושת הדגמים הזוגיים לפי הסדר הכרונולוגי, זכר ונקבה, איש אישה, אדם חווה, וכמובן יהיו לזה השלכות מאוד מעשיות, אחרי למידת העיקרון הזה, ולהבין באיזה עולם זוגי אנחנו חיים, אז נתחיל קצת יותר להתעסק יותר עם אדם וחווה באופן פרטני. זה בעצם הכיוון הכללי. מה שנעשה היום זה איזושהי הקדמה כללית, לפני שאנחנו נכנסים לפשט הפסוקים, איזושהי הקדמה כללית שחשובה מאוד כדי להבין את חשיבות הנושא שבו אנחנו עוסקים. משפט פתיחה. במה עוסק ספר אורות של הרב קוק? נא לענות.
באור הגנוז.
לא, זה ממש לא נכון, סליחה ידידיה. אם כן, במילה אחת, במה ספר אורות עוסק? בעניינים כלליים. גם ספר אורות עוסק בענייני ציבור. עוסק מהו עם ישראל, מה היא ארץ ישראל, מה אופי הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, מה עם יחסי ישראל לעמים, איך יופיע תהליך גאולה בקשר המחודש בין ישראל לעמים ובין ישראל לארץ ישראל, מה היו הבעיות הפנימיות הרוחניות, המוסריות, בתוך עם ישראל פנימה וכו'. כן, ספר אורות עוסק בעניינים כלליים, ולכן זה מפתיע מאוד שיש פסקה כזאת במקור מספר אחד לפנינו בספר אורות. אני קורא שתי מילים: האמון המשפחתי. מה זה קשור ריבונו של עולם לספר אורות? אמון בתוך המשפחה? זה לא קשור לספר אורות. לכאורה המשפחה, הזוגיות ואחר כך המשפחתיות, היא משהו מאוד אישי. זה נראה משהו בכלל לא כללי. אם כן, למה הפסקה הזאת ממוקמת בספר אורות? דרך אגב, זאת הפסקה היחידה שהרב קוק עוסק בסוגיה של זוגיות ומשפחה בספר אורות. אין עוד פסקה כזאת. וכאן בפסקה הזאת הרב לא מקצר. אז זה מה שננסה ללמוד היום ולהתחיל ללמוד היום. מה המשמעות הפנימית שהסוגיה הזו של אמון משפחתי נמצאת בספר אורות? לתירוץ או לנימוק נגיע בסוף. אבל קודם כל בואו נקרא כמה שורות רוחניות כאלה. בואו נראה. הייתי אפילו קורא את הכל כדי להתחיל להבין לאן אנחנו הולכים. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. לעומת זאת, המעילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי הרוחני. האותיות המבטאות את שם השם אלוהי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם, עם מקוריותם ושורשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי, שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע מהם. בלכתם בדרך ישרה, ביות החיים מבונים כעוגן, בתיקון, ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאלי, המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת, הרי הם מפקים מעיינות של ברכה, של עושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל. לעומת זאת, בשיבורם, באחירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי הם יסוד האירוס, האירוס העולמי, האירוס האורגני, האירוס המשפחתי, האירוס הנשמתי, אחירת החיים ומערתם. בדיקת מסותה ממקור החיים העליונים היא לקוחה, מכל עושרה וברכתה של תורה אשר דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. העולם הולך וטועה בין נתיבותיו, אבל מבקש הוא את האמון האלוהי, את הנתיב של אור החיים, ובו יבוא האור, והתוכן בבניין משפחתי בין השם אל העולם, ובין כל מעשיו יופיע על ידי התגלות אמונת, אומן או אמון, אשר בישראל מאז היא הצורה, ורסיך לי לעולם, ורסיך לי בצדק ומשפט, בחסד וברחמים, ורסיך לי באמונה, וידעת את השם. המשפט הבא, או המשפטים הבאים, זה דברים מופלאים ביותר. האמון המשפחתי, נקודותיים, באיבנותו, ובשכלולו, מקף, יסוב ויעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול מלשון עוול, בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. מדהים במשפט הזה. האמונה הפנימית יודעת את כבודה, את עושרה וגבורתה, מדושין התון הפנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת או מחולקת במידה ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים, לכל המון יצורים אליהן תכלית, על פי סדר וערך של יחוסים נאמנים, דרוכים ברוח שלום ואמת, אמונת עולמים זאת תהיה תפארת הכל. תפארת ביד השם, אשת חיל עטרת בעלה. טוב, צריך להבין מה כתוב. בכלל המאמר בחז"ל שכולנו מכירים, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלה, ההגדרה הזאת של הקשר הזוגי בחז"ל היא צריכה ברור יסודי מאוד. מה זאת אומרת? למה זה כל כך או טוב מאוד או נורא מאוד? או מעין עולם הבא או גיהינום, כף הקלע. למה? למה הקשר זוגי הוא או מאוד מאוד למעלה או מאוד מאוד למטה? צריך להבין את כל זה. אז בואו נתחיל מההתחלה בשאלה. כשאנחנו מדברים היום על אמון בתוך המשפחה, האמון המשפחתי, איך בונים אמון? כלומר, אני אשאל את זה אולי אחרת. איך מגיעים למצב של אמון בין איש לאשתו? זאת לא שאלה רטורית, אנחנו באמת מחפשים תשובה. מה נראה לנו כלפי חוץ? תיקח עכשיו זוג נשוי ברחוב, תשאל אותם, אתם מאמינים אחד בשני? יש בכם אמון? הם יגידו כן. שאלה ב', איך הגעתם למצב הזה שיש ביניכם אמון? מה תהיה התשובה? כמה לא יודעים, עדיין שהם יודעים. מה? הזמן. כלומר, אתה אומר, בוא נגדיר עקרונית מה שאתה אומר, המציאות שאנחנו חווינו ביחד גילתה לנו שיש בינינו אמון. אני אומר את זה במושגים של רחוב ושל עיתון. סליחה שאני מוריד אותנו עד למטה. אנחנו חיים 30 שנה ביחד, את לא בגדת בי, לפחות לא תפסתי אותך, ואני לא בגדתי בך, לפחות לא תפסת אותי, ולכן יש בינינו אמון. המשפט שאמרתי עכשיו, הוא נכון או לא? שטות מוחלטת. ברור שזה לא נכון. כלומר, ברור שאמון הוא לא תוצאה של מציאות, היסטוריה, או משהו שתלוי באנשים, בבני אדם. זה בדיוק המשפט הראשון שהרב מנסה לברר פה. האמון המשפחתי הוא לא מתחיל מבני אדם. הוא לא מתחיל מאיש ואשתו, כלומר נפגשנו תקופה, הכרנו אחד את השני, יצרנו מערכת קשר חיובית, אנחנו מאמינים אחד עם השני, ולכן יש בינינו אמון עד שיוכח אחרת. זה לא נכון. דרך אגב, זה שלצרינו הרב, רוב בני אדם ככה חיים, כלפי נשותיהם או כלפי בעליהם, כלפי חבריהם, או אפילו לפעמים כלפי עצמם, ולפעמים אפילו כלפי אלוהים, זה בדיוק הבעיה. כלומר, זה שהאדם לא מאמין בעצמו, עד שהוא לא הוכיח לעצמו, בהשגת יעדים א' ב' ג', שהוא אדם טוב, שהוא אדם מוצלח, שהוא אדם שאפשר לסמוך עליו, זה בעיה. זה שאדם, זה שחס ושלום, אדם, הוא חשוד בעיני אדם אחר, עד שיוכח אחרת, שהוא אמין, זה בעיה חמורה. זה שאני לא מאמין בך, ואת לא מאמינה בי, עד שלא הוכחנו נאמנות אחד לשני, זה דבר חמור מאוד. כלומר, זה שאני נכנס לחנות לקנות מוצר, ונקודת המוצא שלי היא שמרמים אותי, ואני רוצה להגיד באיזה מקצועות במיוחד, אז זה בעיה. מה זאת אומרת? נקודת המוצא הבסיסית של האדם, זה שיש אמון. תכף נראה מאיפה זה נובע. אם כן, אין את זה. תכף נראה למה. תכף נראה למה. אם כן, אם אמון זה תוצאה של הסכמה בין אנשים, קשר חיים בין אנשים, לכן ברור מאוד למה אין אמון בין אנשים. כי בני אדם הרבה פעמים לא נאמנים. פשוט. אני אשמח אם תגיבו. אני לא יודע מה כן, כרגע אנחנו יודעים מה לא. אמון זה לא תוצאה, זה לא תוצאה של הסכמה בין אנשים. זה המשפט הראשון. האמון המשפחתי, אם היינו אומרים, אם מה שאמרנו מקודם הוא היה נכון, היה צריך להיות כתוב, הוא תולדה של היכרות, הרגל, חיים משותפים. בקיצור, מציאות. היסטוריה. זה לא מה שכתוב. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק העבר, פועלת ברוח חיים, בשכל עולם מפואר, בסדר ותמם, כללות המון היצורים והעולמים כולם. גם אני עדיין לא. תכף ננסה להבין. אבל קודם כל בוא נשבור את מה שאנשים חושבים. מה שאנחנו חושבים. אמון זה לא הסכמה חברתית. זה משהו אחר. בבקשה.
הרב, אבל אמון לפעמים לא הסכמה חברתית, אבל הוא נובע מאיזשהו צורך משותף. זאת אומרת, לדוגמה, למצבים סיטואציות מאוד מאוד קשים. אני יודע ששתי אנשים צריכים את אותו דבר בדיוק, יש ביניהם משותף.
לא משם מתחיל אמון. אנחנו מחפשים את נקודת המוצא של הנאמנות. אמון לא מתחיל, אני חוזר על המשפט העקרוני שאמרנו בהתחלה. אמון לא מתחיל מהמציאות. בין אם המציאות היא שגרתית או יוצא דופן, בין אם היא טובה, בין אם היא רעה, זה לא משנה. אמון הוא לא פונקציה של המציאות. היא פונקציה אחרת לגמרי. דרך אגב, הפוך על הפוך רגע. פעם הזכרנו את זה בשיעור אחד. תינוק קטן, שהוא מתחיל להיות בעל איזושהי הכרה ראשונה, נגיד שהוא בין כמה חודשים, נגיד חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה אולי. כשאימא שלו נמצאת בחדר איתו, על יד הלול שלו, אז הוא רגוע. כשהיא יוצאת מהחדר, הוא מתחיל לפקוט. נכון? יש מצב כזה לפעמים. למה הוא מתחיל לפקוט? כי הוא מאמין אמונה מלאה, שברגע שהיא יוצאת מהחדר, אז היא יוצאת מהחדר. לעולם. אז היא לא חוזרת יותר. כלומר, תכונת האמון, עוד לפני אמונה הבאה שם אנחנו נאמרים, ותכף מאיפה זה נובע. תכונת האמון שיש לתינוק, שמה שאומרים לו, זה יתקיים. משפט כמו הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים לילדים קטנים, זה משפט חורבני לגמרי. כלומר, אתה מחריב פה בסיס יציבות של אדם. כלומר, אין דבר כזה הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. כלומר, מבחינת ילד קטן, מה שבן אדם מבוגר אומר שהוא יעשה, הוא אמור לעשות. קודש קודשי. אותו דבר תינוק, כשאימא או אבא עוזבים את החדר, מבחינתו זה מוחלט. זה קבוע, ולכן הוא בוכה, הוא בטוח שאימא לא חוזרת. מה? ככה כתוב בספרים. ככה קראתי בספרים. אני אקרא עם פסיכולוגיה או משהו כזה. בוא נלך לפי הסדר. לכן הוא לומד, ולכן הילד הקטן יגיד, כן, הבת הקטנה שלי אומרת, אבא, אתה תחזור מחר, נכון? מחר זה גם עוד 5 דקות, לא משנה, כן? אתה תחזור מחר. אותנו כמבוגרים זה מצחיק. רגע, מה יש לך במינה שאני לא אחזור מחר? או עוד 5 דקות? בעזרת השם. כן. שאלה מאוד יפה. כלומר, יכול להיות שאנחנו חיים, הייתי אומר אפילו בלי יכול להיות, אנחנו חיים בעולם שיש בו כלפי חוץ הרבה מאוד חוסר אמון, אבל בשורשו יש הרבה אמון. זה בדיוק המשפט הראשון. תכף ננסה להבין מה כתוב. מישהו רצה לדבר שם. חבר'ה, זה חשוב שנגיב, כי דווקא בשיעור הזה הדינמיקה היא מאוד חשובה, כי אנחנו מדברים על דברים שהם החיים שלנו. כן. שאלה מאוד חשובה, הנה כבר המשפט ישלים את עצמו. כל סוגי האמון, האמון של האדם בעצמו, האמון של האדם באשתו, האמון של האדם בעמו, האמון של האדם בארצו, האמון של האדם באנושות, האמון של האדם בהיסטוריה, בתהליך ההיסטורי, האמון של האדם בתיקון העולם, האמון של האדם באלוהים, האמון של האדם בחכמים, כל מדרגות האמון שיש בבריאה, בטבע האנושי, ואפילו בטבע החייתי מבחינה מסוימת, מאיפה זה נובע? מאיפה זה מתחיל? אז מה שכבר שברנו, אני מקווה, זה לא מתחיל מהסכמה חברתית, זה לא מתחיל ממציאות. זה ממשיך. מצוין. אבל אם אנחנו לא יודעים להבדיל בין מאיפה זה מתחיל לאן זה ממשיך, זה בעיה. היד שלך היא ממשיכה את המוח. אוי ואבוי אם אתה תחשוב שהיד שלך היא המוח. לא היית מוכן לוותר על המוח. נראה לי. כן, בבקשה.
התורה הבסיסית, אדם נולד עם, קל, אפשר להגיד את זה, נולד עם אמון.
נכון. אם היינו נורמליים, היינו בוכים עכשיו. כלומר, אתה אומר כך, עשה האלוהים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אם כן, האדם ברא את, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם נורמלי, דהיינו מלא אמון בהכל, כולל בעצמו עד אלוהים, והמציאות, מה שהרב קורא במקום אחר, שוק החיים, שוק החיים הרס לו את האמון. אתה מצייר עובדה, או שואל קושייה, או... אתה אומר מצב. נורא והיום. לכן אמרתי, אין לו זכות לפקוט עכשיו על מה שאתה אומר, כי זה נכון. בני אדם איבדו את תכונת האמון הבסיסית שתבועה בהם. מכורח המציאות המקולקלת. בעולם מתוקן, יש מלא אמון, אין סוף אמון. כשאתה מכניסת אותו למוסך, אתה לא חושב שעובדים עליך. אתה אומר למוסכניק, תעשה מה שצריך כאילו זה היה אותו שלך, ואתה בטוח שהוא יעשה בדיוק כאילו זה היה אותו שלו. דרך אגב, יש לי מוסכניק כזה, אני אחר כך מוכן לתת לכם מספר טלפון. כלומר, זה קיים בעולם. זה לא שהעולם שלנו הוא קטסטרופה, הוא חורבני לגמרי.
קשה.
נכון, עד שמצאתי מוסכניק כזה, לקח לי 20 שנה. אתה צודק. מה אתה אומר? החלפתי את האוטו, לא, ממש לא. אתה אומר, החלפתי את האוטו לכיוון של אחורה, זה אתה צודק. זה כן, זה כן, בבקשה, כן. רק נלך לפי הסדר, בסדר, נתחיל בנועם. מימין לשמאל, אנחנו תמיד ימניים. כן. רגע, אני רוצה לעקוב אחריך. מה אמרנו עד עכשיו? אמון זה לא תוצאה של מציאות. עד לכאן מסכימים. ב' בגלל שאחד מהטבעים מלשון טבע שבמציאות, זה שהמציאות יש בה אי אמון. בסדר, לא נסביר את המשפט הזה למה, אבל מה שאתה אומר זה נכון. כן, נראה. כלומר, אתה אומר, עכשיו אנחנו מתחברים לבניין אמונה, אמון, אומן, אומנות. אמת, כן היא רצון. אם כן, אמון בין בני אדם הוא תוצאה של האמון של הבורא בבני אדם. דהיינו, איך אני יודע שהבורא מאמין בבני אדם? איך אני יודע שהבורא מאמין בלירן? כי הבוקר לירן התעורר. והוא אמר בבוקר, מודה אני לפניך, מלך וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, פה הפסיק צריך להיות, רבה אמונתך, לא רבה אמונתי, רבה האמונה שלך בי. יש לך אמון גדול בי, כשאתה הערת אותי הבוקר, שאני אעשה מה שאני צריך לעשות. אם כן, עצם זה שהאדם חי ולא מת, זה מראה שהקדוש ברוך הוא מאמין בו. הראיה שהוא חי, כי אם הוא לא היה מאמין, הוא מקבל חיים מתייש ממנו, זה היה מת. הוא היה ממית אותו, הוא לא היה מאיר אותו בבוקר. אם כן, מאיפה מתחילה, הנה התקדמנו, מאיפה מתחילה נקודת האמון? מהבורא. האומן מאמין באומנות, ולכן הוא ברא אותה וממשיך לקיים אותה. ברגע שהאומנות תאבד, כשהאומן יאבד את האמון באומנות, אז הוא מתפטר. נכון? מאמן כדורגל שאיבד את האמון בקבוצה, אז הוא הולך הביתה. אבל הקדוש ברוך הוא לא הולך הביתה, ברוך השם. הוא לפעמים עושה מעשים קשים מאוד, שצריכים לזעזע, כמו מבול, ולהשאיר רק 8 אנשים שמהם יבנה העולם השלב השני שלו. אבל לפחות 8 אנשים הוא השאיר, בטבע. ומהשמונה האלה יבנה העולם, שלב ב'. אם כן, יש לקדוש ברוך הוא עדיין אמון בעולם. הראיה שנשאר עדיין גרעין, שאמנו יבנה העולם. בסדר, אז התקדמנו קצת. כלומר, אמון הוא לא תוצאה של הסכמה חברתית של מציאות, אמון הוא תוצאה של האומן המתגלה באומנות. ולכן, מאיפה לאדם יש ביטחון עצמי, אמון בעצמו, מהאומן הנמצא בו. מאיפה לאדם יש אמון בחברה, מהקדוש ברוך הוא הנמצא בחברה, מהאומן הנמצא באומנות. מאיפה יש לאדם אמון באשתו? מהקדוש ברוך הוא הנמצא באשתו, הנמצא בו והנמצא בקשר הזוגי ביניהם. אם כן, יוצא דבר מזעזע לפי מה שאמרנו עכשיו, שזוגיות שלא מתחילה מהאומן, יענו זוגיות שמתחילה בכיף לי איתך, איזה תקשורת, איך נחמד לנו ביחד, יש לו חוש הומור וכו', קרוב מאוד שהאמון עומד, כלומר קרוב מאוד הכוונה אפשרי מאוד שהאמון עומד על קירי תרנגולת. ולכן באמת יהיה הרבה חוסר אמון. חס ושלום, עד שנקווה שלא, יוכח שבאמת הייתה הצדקה לאי האמון הזה. אלא אנחנו מאמינים שישראל מאמינים למאמינים, ולכן תכונת האמון, דהיינו האומן באומנות, תבועה בכל אדם, ובכל קשר זוגי בישראל, ובכל משפחה, עד אפילו אישה סוטה, כמו שנראה בהמשך מה שכאן הרב מזכיר. ולכן יש אמון בסיסי, בין אם הוא מודע, בין אם הוא לא, בין אם הוא בתודעה, בין אם הוא לא, עצם זה שאנחנו חיים. אבל אם נדבר רגע ברמה המעשית, למה העולם חסר אמון בין בני אדם ובין אדם לעצמו? כי הוא חסר את האמון שהאומן מתגלה בו. אז במקום שיש אומן, יש אלוהי, יש אמון בין בני זוג. אני חושב, אני אומר עכשיו משפט הזוי לחלוטין, אדם שיצא למילואים, הוא לא שם מצלמה נסתרת בבית, מה עושה אשתו? אני מוריד אותנו עד למטה עכשיו, כי האמון הוא לא מתחיל בבגידה במובן הפיזי. יש מדרגות הרבה יותר עמוקות ופנימיות של אמון או בגידה. אבל בואו ניקח את הדוגמה הקיצונית הזאת. למרות שאם הייתי אומר את המשפט הזה בהרבה מקומות בעולם, גם לצערנו הרב אולי פה, במדינת ישראל, זה לא היה פשוט לבעל לא לשים מצלמה נסתרת. הרי היה שהוא שם מצלמה נסתרת אצל הגננת שמתעללת בילדים. הנה תפסו אותה. הנה תפסו אותה. זה חריג. ברוך השם שזה חריג. ברוך השם שזה חריג. נקווה שזה חריג. ברוך השם. אבל לכן אמרתי שזה הזוי. זה הזוי. שכשאתה הולך למילואים כדוגמה, אז אתה תשים מצלמה נסתרת כי מי יודע מה. נורא. אז גם אם אדם לא שם מצלמה נסתרת, לפעמים הוא חי ככה. בלי מצלמה נסתרת, אבל עם אי אמון. מאיפה זה נובע? זה נובע ממה אומן נמצא בך. לכן אדם ששייך לאמונה, לאומן, לבורא, אז הוא תמיד אופטימי. כי הוא תמיד רואה שיש מקור להכל, יש מגמה להכל, יש מטרה להכל, ובסוף המטרות תצאנה אל הפועל. אז הוא לא מיואש מהמצב, גם כשיש קשיים. הוא לא מתפרק, הוא לא מתמוטט. אלא יש לו אומן באומנות. יש התחלה, יש דרך, תהליך, ויש מטרה שתוגשם בסוף. נצח ישראל לא ישקר. אז גם יצרנו הרב אחרי שואה, יש לנו אמון בבורא. והבורא עדיין איתנו מאמין בנו הרע שאנחנו פה עכשיו. לכן מי שיהיה אצלו יותר אמון בכל הרמות של החיים, זה מי שהאומן יותר נמצא בתוכו. דרך אגב, לא צריך להתפלפל על זה, זה פשוט מציאות מעשית. איך אדם מתמודד שלא נדע עם צרות, עם איסורים, עם קשיים וכו'. דרך אגב, לכן, למשל, יש הלכה בהלכות אבלות, לא להתאבל יותר מדי. כל החס ושלום הבוכה על מת יותר מדי, אומרת הגמרא, על מת אחר הוא בוכה, חס ושלום. לא הולכים, על פי השקפת היהדות, לא הולכים לבית הקברות כל יום. יש זמנים. שלא נעמוד בניסיונות כאלה. אבל אצל הגויים, זה לא ככה. יש לנו אמון. מה האמון? שיש חיים אחרי החיים. אז החיים לא נגמרו בבית הקברות. מבחינה מסוימת הם רק התחילו בבית הקברות. אנחנו לא חונטים את הגופות, כי זה מה שנשאר, אז בואו נחנות כדי שזה יישאר. אנחנו קוברים את הגופה, והגופה הזאת תרכב בקבר. כי יש המשכיות במקום אחר. יש לזה המון השלכות למה שאנחנו עכשיו מדברים. אם אנחנו נחזור רגע לקשר הזוגי, בואו ניקח עכשיו את המשפט. האמון המשפחתי הוא תולדה, הוא תוצאה של אמון יותר גבוה, יותר עליון, יותר מקורי. הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מאמין בבריאה ולכן ברא אותה. לא סתם בריאה נקראת בריאה, כי הבורא נמצא בבריאה. ופעם מישהו אמר בשיעור מאוד יפה, הבריאה נקראת בריאה כי היא תמיד בריאה ולא חולה, גם כשכלפי חוץ נראה שהיא חולה. אם כן, יש בורא בבריאה, והבריאה הזאת היא תמיד בריאה באופן סגולי, באופן פנימי, כי הקדוש ברוך הוא נמצא בה תמיד. אם כן, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לצייר את זה כציור, איפה הדור שלנו? אם אפשר לצייר את זה כך, נקרא לזה כך, הקדוש ברוך הוא האומן, הוא הוציא ממנו את האומן שבו, דהיינו במילים אחרות אמון, והאמון הזה הולך ומשתלשל בכל המציאות כולה. אז אחד, תכף נראה, אולי לא אחד, אלא הגרעין המרכזי של האומן באומנות, של האמון האלוהי שנמצא בבריאה, של הבריאה שהיא בריאה ולא חולה, כי הבורא נמצא בתוכה, נקרא משפחה. אתה קורא את זה מקיף את כל החיים. אז האמון בין איש לאשתו שנראה לנו שמתחיל אחד כלפי השני, אז כמה חברתית מציאות, הוא לא מתחיל מפה, הוא מתחיל מפה. זה הציון. בואו נראה רק עוד משפט אחד, או חצי משפט. האמון המשפחתי, הנה נגיד שהוא פה, אחד כלפי השני, הוא תולדה, תוצאה והמשכה קווית, הנה פה הקו, מאותן האמונה הגדולה, השרויה בעומק האהבה, כלומר הרבה הוא אוהב אותנו, מאמין בנו, תמיד אמונה ואהבה זה אותו דבר, דיברנו על זה הרבה פעמים, נדבר על זה בהמשך, אמונה ואהבה. הפועלת ברוח חיים בשכל עליון מפואר, כלומר הקדוש ברוך הוא הזרים חיים לכל הבריאה כולה וברא את הבריאה שכוללת בתוכה צורות שונות של חיים לחלק את החילוק הרגיל דומם צומח חיים מדבר ישראל לסוגיהם. הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, שכל עליון שהוא מקור הכל והוא כולל את כל החלקים שיצאו ממנו בסדר והתאמה, יש סדר והתאמה בין החלקים, כל חלק במקומו ויחד בין החלקים בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המשפט הזה הוא לא משפט כל כך חריף כמו המשפט הבא. כלומר, לפי המשפט הזה כרגע, האמון המשפחתי הוא תוצאה של האמון של הבורא בבריאה. בסדר? אז יש עוד הרבה סוגים של אמון. יש אמון שלי בעצמי, יש אמון שלי בחברים שלי, יש אמון, יש כל מיני אמונים. סוגי אמון. אבל המשפט הבא הוא הרבה יותר חמור. המעילה המשפחתית, כלומר כאן הרב אומר, האמון המשפחתי, אם אפשר לומר, הוא אותה נקודה, הוא נקודת המשען שעליה עומדים כל האמונים האחרים, כל יחסי האמון האחרים. דרך אגב, זה מאוד מעניין. אם תסתכלו רגע, במקור מספר 2, פסוק הבא, ספר בראשית פרק א', פסוק הבא. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את הרצון האלוהי לברוא מציאות שנקראת אדם שהוא בצלמנו כדמותנו. צריך להבין מה זה. כרגע נסביר שהוא דומה לאלוהים במשהו. פסוק אב זין, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. צריך להבין את הפסוק הזה בהמשך בסוף השם. זכר ונקבה ברא אותה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא משהו שהוא דומה לו, והוא המשהו היחידי בבריאה שדומה לו, צלם אלוהים, המציאות הזאת נקראת אדם. והמציאות הזאת שנקראת אדם היא מציאות כפולה, זכר ונקבה. אם כן, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות של אומן באומנות ברמת צלם אלוהים, היא לפני כן דומה צומע חי, לא נאמר צלם אלוהים, הוא ברא שניים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני סומך שהאמון הזוגי אחד כלפי השני, האמון המשפחתי, הוא יהיה תוצאה בהמשך השתלשלו של האמון שלי בהם. זה מה שהפסוק הזה אומר לפי הרב. אני סומך על זה. ולכן הברכה הראשונה שמברכים, חוץ מברכות ולגפן, אני יושב בברכות, שהכל ברא לכבודה. ברור. מה אתם חושבים? שאתם חדם תיקף לכם ביחד? כי נעים לכם? כי יש חשקים כאלה ואחרים? מה פתאום? זה כבוד השם בכלל. אתם פשוט לבוש של הופעת כבוד השם, כבוד מלשון כבד, משקל. בבקשה.
כל בוקר זה
ראוי מרבנו
מלובביץ',
כן.
אז אני אומר, יש
לי תוכו,
יראה אותנו בגלל שהוא מאמין בנו.
נכון.
אם הוא לא
יראה אותנו, אז או שהוא יתייאש מאיתנו, נקווה שלא, או שמיצינו.
יש מציאות של ישראל.
או ש?
יש מציאות של
ישראל. יש דבר כזה, ודאי. או שהקדוש ברוך הוא יתייאש מהאדם, או שהאדם יצא את תפקידו. אז אין למה להעיר אותו.
המשך באלוקי נשמה.
תגיד לי, רק שנייה אחת, תדעי, מכיל הרגע, שנייה. כשאתה תאכל ארוחת צהריים מתי שהוא, היום, מחר, מחרתיים, ונגיד סבתא, אתה תמשיך לאכול? למה? שומר על גזרה. אבל אתה כבר נשוי. לא, עכשיו ברצינות. למה לא תמשיך לאכול? אתה שבע. ברור. אין מה לאכול כששבעים. נכון? הבנת את ההסבר?
זה כיוון אחד, אבל מה זה מה ש... הקדוש ברוך הוא
יתייאש
ממך, למה?
כשאדם לא קם בבוקר, אני לא יודע להגיד אם הקדוש ברוך הוא יתייאש ממני, או שהאדם הזה מיצה את תפקידו, את השליחות האלוקית שלו. זה לא ענייננו לעסוק בשאלה הזאת. זה לא ענייננו.
הוא להתעסק בזה, אבל ענייננו.
זה לא ענייננו.
מה לעשות בשביל...
אתה הסגן של אלוהים כדי לברר את השאלה הזאת? אני לא. אני לא מתעסק עם שאלות כאלה. לא יודע. מה זה ענייני? ואם נגיד אני אענה תשובה, מי אומר שזה אמת? וגם נגיד שזה אמת, נו, אז מה זה מועיל עכשיו לתיקון העולם?
לא, אני לא
יודע
משהו ספציפי, אבל מה זה
מציאות שהקדוש ברוך הוא מתייאש מבן
אדם?
תראה, יש פסקה בשמונה קבצים, ששם הרב כותב, שיש לאדם הרבה קנאות, מלשון קנאה. אחת הקנאות שיש לאדם זה הרצון להיות אלוהים. אתה עכשיו מקנה באלוהים. כן. כי אתה רוצה להיות אלוהים. אני לא רוצה להיות אלוהים. החלטתי פעם שאני לא רוצה להיות אלוהים. זה יותר מדי מסובך. לא, ברצינות יודע. מה זה ענייננו אם האדם הזה נפח את נשמתו כי הוא רשע פושע ישראל חס ושלום, או האדם הזה מיצא את תפקידו? מה זה עניינך וענייני עכשיו?
אני לא
יודע
בן אדם שמת עכשיו, אני לא שואל בן אדם מת עכשיו, הוא פועל, איזה מעניין לי מה עומד, מה מעניין אותי?
אז מה אתה שואל?
השאלה איך שבן אדם, איך אני, אנחנו כבני אדם, נמות בגלל שסברנו.
אתה תעשה ואני אעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות. מה יהיה בסוף? זה ריבונו של עולם יודע.
לא, הייאוש של הקדוש ברוך הוא בגלל שאדם לא עושה, לא יודע, לא עושה מצוות.
אני לא המזכירה של ריבונו של עולם. יפה מאוד. בבקשה דני. רגע, אני לפי הסדר. דני, כן.
האמון המוסדת בסגולה, כמובן, זה שוודאי שבפנים אדם טוב ושיש אפשרות לתיקון, זה מובן. אבל בין זה לבין המעשים בפועל, יש הפרש גדול הרבה פעמים. רוצח לדוגמה, שרצח עכשיו אנשים, אולי אנחנו כן נשים לו בתא מצלמה. כי אנחנו חוששים
שהוא יוצח
עוד מישהו.
Okay.
למה?
אתה שואל שאלה חשובה. אם העולם לא מתנהל על פי מה שהוא באמת, אלא על פי מצבים יותר מקולקלים, מה עושים במצבים כאלה ואיך מתקנים? בסדר, זה לא קשור לנושא שלנו עכשיו. אנחנו רק עכשיו מבררים בירור אחד. או יותר נכון שני בירורים מרכזיים. שאמון בין איש לאשתו, זה הרי התחלה כל זה. אמון בין איש לאשתו, זה תוצאה של האמון באלוהים, זה תוצאה של האמון של אלוהים בבריאה, ולא סתם בבריאה, אלא בשונות שיש בבריאה ובקשר שביניהם. שהאופי, ונראה בהמשך, היותר משונה, דהיינו שונה, בתוך המציאות שנקראת עולם, טבע, אנושות, זה בין זכר לנקבה, ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא מאמין בקשר הזה. זה א', ב', שלא סתם שהאמון בין איש לאשתו הוא תוצאה של האמון האלוהי, בבריאה הוא ימלא גם באדם וגם בזוגיות, אלא האמון המשפחתי הוא הבסיס של כל האמונים שיש במציאות. ומי שפוגע באמון המשפחתי, הוא פוגע בהכל. אתה יודע למה לא מאמינים למוסכניק? כי אין אמון במשפחה. אתה יודע למה אין אמונת חכמים? כי אין אמון במשפחה. כשנגיע להמשך, אז נדבר על זה. זאת הסיבה. תנו לי נקודת משען שעליה עומד הכל, זאת נקודת המשען. והנה הפסוק הזה מוכיח שמי שנקרא צלם אלוקים זה רק האדם, והאדם הזה נקרא זכר ונקבה. אז אם כן, נקודת המשען של האמון האלוהי פה במציאות הנקראת עולם הזה, היא בית, משפחה. אני לא יודע מה אתה מגדיר אמון. אתה עכשיו אמרת שאמון שווה ויתור. זה מה שאמרת, אם הבנתי את שאלתך.
אם אני אמרת שאם אנחנו נאמין במקום האלוהי ובמשפחה, אנחנו נאמין
למוסף. לא, זה קשור, לא אמרתי את זה. אני אומר, בעולם אידיאלי זה ודאי יהיה ככה, כי המוסכניק יהיה אמין. תגיד, אם אתה היית מוסכניק, היית מרמה אותי? לא. אז למה שהוא לא אמין בך? בואו שאני אתן לך את האוטו בעיניים עצומות.
זה נקודת פתיחה לכל מקום?
לכל דבר. כלומר, נקודת הפתיחה לכל האמונים שבטבע זה האמון האלוהי, ונקודת הפתיחה לכל האמונים שבטבע זה האמון המשפחתי. זה בעצם שני המשפטים שכרגע אנחנו מקדימים את ההקדמה החשובה הזאת. וכן, אנחנו הולכים לעסוק בסוגיה שבעולם הזה, בעולם הטבע, היא התשתית לכל הופעות האמון שיהיו בעולם שלנו, וזה בעצם נובע מהאמון האלוהי במציאות. לא פחות מזה. מי שניגש למערכת זוגית פחות מהמבט הזה, הזוגיות שלו תהיה חסרה. מי שניגש לכל מערכת אמונית של חיים, שהוא לא ניגש מהמקום הזה, יש לו בעיה. דרך אגב, על פי זה ברור למה חזל אמור, אדם בלי אישה אינו אדם. ברור. כי תכונת האמון של שני כוחות שונים ומנוגדים הנמצאים באדם, הכלול מזכר ונקבה, המצב הזה לא נמצא. אז אדם בלא אישה אינו אדם. בלא תורה, בלא חומה, בלא ברכה וכו'. כן. שכחתי את שמך. כן.
זה הקשר שנובע עצמו שאין אמונה. כי יכול להיות שהחברה הביאה את עצמה למצב כי היא לא נותנת לפרטים בחברה לבטא את עצמם עד הסוף. לדוגמה, אם ילד בא ואומר לאבא שלו רוצה להיות סנדלר, הוא יגיד לו, מה סנדלר? תהיה מהנדס, יש להם מלא סוגי הנדסות. יכול להיות שהחברה בעצם
הובילה
את הכשל הזה.
בסדר, אתה אומר דברים חשובים, אנחנו כרגע לא דנים איך הגענו למצב הזה, אנחנו כרגע מנסים להבין את המצב. כלומר, לצייר את המצב כפי שהוא, כלומר, לצייר את המצב האידיאלי, ולצייר את המצב הלא אידיאלי. איך הגענו למצב הלא אידיאלי, אנחנו, אני לא יודע אם נתעכב על זה, כי זו לא הנקודה שלנו. כן, רואה.
אפשר להגיע על ידי
טיפי
אמון משפחתי לאמון אלוהי,
כאילו זה מתקן את ה... תראה, זאת שאלה יפה. כלומר, רמי שואל ככה, היות והאמון המשפחתי הוא השתלשלות של האמון האלוהי, מה שכאן הרב קורא תולדה והמשך הקווית, האם זה גם דו סטרי לצד השני? כלומר, האם זה הפוך? האם מתוך שיש אמון במשפחה נגיע לאמון באשם? באופן אמיתי סגולי התשובה היא כן. באופן מעשי התשובה שזה מסובך מאוד. לכתחילה צריך להגיע למכון מאיר לפני שמתחתנים. לא, זה מה שהוא אמר. לכתחילה צריך להגיע למכון מאיר לפני שהם מתחתנים. לא שמעתי, סליחה. רגע, רגע, מי מדבר? עודי, כן. עוד פעם, אמרנו שני משפטים. אמרנו שהאמון האלוהי נמצא על כוחו של האדם ושל הבריאה, על כוחה של הבריאה בכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, כי תמיד הבריאה בריאה גם כשהיא נראית חולה. זה סגולי. ובית אמרנו שברמה הבכירית, ככל שאדם יותר חושף את האמון האלוהי, ממילא זה מתגלה. ברור שיהיה לו קשה. ברור שיהיה לו קשה. למה אחוז הגירושין בעולם ובארץ הוא כל כך גבוה? למה אחוז אלה שלא מתגרשים וחיים ביחד לא מאושרים אחד עם השני? ברור, כי הגרעין האלוהי נמצא, הבריאה, סוף סוף היא בריאה, ברוך השם, היא לא חולה. אתה אומר ככה, אני אתרגם רגע את המילים שעודי אומר במילים קצת אחרות. זה שאנחנו חיים בעולם כל כך חומרי, מטריאליסטי, אגואיסטי, ועדיין אנשים מתחתנים, זה חידוש גדול. אחרי, אם תחשבו רגע למשפט הזה, זה נכון שזה חידוש גדול. לכן הרבה בני אדם מצרים לא רוצים להתחתן. אבל זה שלמרות המצב הזה, עדיין מתחתנים, זה מראה שהגרעין האלוהי הוא טבוע כטבע מוחלט בנפש האנושית. דרך אגב, אנחנו נראה בהמשך שהקדוש ברוך הוא ברא כמה מנגנונים כדי להכריח את האדם להתחתן. אחד מהמנגנונים האלה נקראים יצר המין. דיינו, הקדוש ברוך הוא משתמש באמצעים נמוכים כדי לגלות אידיאלים גבוהים. היום גם את זה כבר לא צריך, אתה אומר. אבל למרות זאת אנשים רוצים להתחתן. אם כן, הבריאה היא עדיין בריאה.
ישרה.
מה?
המציאות עדיין ישרה.
הבריאה היא בריאה. ברוך השם שאנחנו בריאים. טוב, מתקדמים?
לא,
שתי שאלות.
אם יש מורד בהיסטוריה
דוגמה,
קוראים באמונה האלוקית...
ודאי.
ומה גורם לאמון
ולאמון? דרך אגב, סליחה שאני אומר עכשיו משפטים חמורים. ממש. וואי, 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 וואי. אני לא יודע אם להגיד את מה שאני רוצה להגיד עכשיו. אדם שבוגד באשתו, זה לא רק כשהגוף שלו בוגד באשתו. זה גם כשהמחשבות שלו והרצונות שלו. וזה לאו דווקא מתלבש בלבוש עם אישה אחרת. זה יכול להיות להתלבש בלבוש שהוא פשוט לא עם אשתו. הראש לו בעבודה. זה לא נקרא בוגד באשתו. הראש לו בקריירה. הראש לו בכסף. הראש לו בכבוד. הראש שלו להיכנס לספר השיאים של גינס. זה לא בגידה באשתו. ומי אמר שזה דווקא עם גוף של אישה אחרת? א', זה יכול להיות מחשבות ורצונות ודמיונות על אישה אחרת, וב', לאו דווקא על אישה אחרת. אחד הדברים שבעל שומע יותר מכל הדברים שהוא שומע מאשתו, אתה לא בבית. אבל אני בבית! את לא רואה, הנה, 40 קילו בבית. הגוף שלך בבית, הראש שלך לא בבית. הראש שלך בעבודה, הראש שלך בטלפון, הראש שלך פה, הראש שלך שם. אתה לא בבית. כל אדם נשוי יודע שמה שאמרתי עכשיו הוא אמת. עד שהזוג משתפשף, עובר כל מיני תהליכים, בעיקר המציאות שיש בה הרבה שברי הליכה, ואין יותר טוב משבת שב כדי להבין בסוף דרך השכל, ואז אין יותר טוב משבת שב כדי להבין בסוף על ידי מה שלא מבין, מה שלא מבין השכל מבינות הרגליים, נכון? אז משברי החיים, משברי ההליכה בזוגיות מלמדים הרבה מאוד דברים את הזוג. מה שאנחנו מנסים כאן זה לחסוך כמה משברים בדרך.
השאלה שלי, זה יותר
רחמי
יכול להשפיע על משהו
שאלוהים? לא הבנתי את השאלה.
הרי אמרנו שאם מישהו בוגד באשתו, אז זה פוגע באמונה של אלוהים בעולם, נכון?
אני אמרתי משפט כזה? אני לא אמרתי משפט כזה. אלוהים מאמין בעולם, רק אם אדם בוגד באשתו, אז הוא מפריע לאלוהים לגלות את האמון הזה. בואו נשאר במושגים של סמינריון. אם הקדוש ברוך הוא זה איזה מין ברז פתוח שמשפיע שפע, ואנחנו בעצם אותה קערה שמקבלת את המים, כשאנחנו עושים מעשים לא נכונים, לא דווקא בנושא הזה, בכלל בכל נושא, אנחנו פשוט שמים מכסה שמפרים למים להיכנס בפנים. אבל המים, הזרם דולק, הזרם פועל, כלומר המים זורמים. רק אני שמתי מכסה ואין לא נכנסים מים לכלי. זה לא שהקדוש ברוך הוא, אנחנו משפיעים עליו. אנחנו משפיעים על הקבלה שלנו. כי אני חסום. דרך אגב, זה מה שחזל אמרו, שאדם שהוא חוטא, הוא נהיה אדם מטומטם. נכון? אל תקריא ונתמתם, אלא וניתמתם. טמטום המוח, טמטום הרצון, טמטום. זה נקרא טומאה, כן.
ומה גורם לאמון בין המלך לנתיניו, הגויים, אם זה
קשור? רגע, לאט לאט. מה גורם לאמון?
נגיד בין המלך לנתינים שלו.
עוד לא הגענו לשם.
הגויים, אם זה...
עוד לא הגענו. אנחנו הולכים מסודר, עוד לא הגענו לשם. מתקדמים? אמון זה גילוי של האומן באומנות, אני אגיד את זה עד שיצא לכם מכל החום. גילוי של האומן באומנות.
איך זה בא לידי ביטוי?
קודם, למשל, בביטחון. דרך אגב, יש מי שרצה להגיד שהביטוי אמונה וביטחון, יש לחזוני ספר חשוב, נקרא אמונה וביטחון. חזוני, הרמב"ן גם מזווית אחרת. אז יש מי שרצה להגיד שאמונה זה מלמעלה וביטחון זה מלמטה. כלומר, היות והקדוש ברוך הוא רבה אמונתך, אז אני מגלה את זה על ידי ביטחון. אם כן, אמונה זה ביחס לבורא, וביטחון זה ביחס אליי. אמונה וביטחון.
אנחנו רואים אבל הרבה אנשים שמסגילים ביטחון, או תרבות שמישהו מנסה להרגיל ביטחון, בהחצנה, בחיצוניות, רחוקים לגלות
אמן באומן, ולצערנו הרב גילית לפני שבוע, מה קורה למציאות כזאת בצורה קיצונית? לא משנה, ברק הבין. הוא שאל, אני עניתי לו. טוב, בואו נחזור. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. לעומת זאת, חס ושלום, המעילה המשפחתית, כשיש מעילה באמון, נקרא לזה האופקי, שהיא תוצאה של אי האמון באמון האנכי, מה שמצויר כאן על הלוח, היא מעילה מארסת את האושיות, את התשתית, את הבסיס, המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. תגידו עכשיו, היה יכול להיות שהפסקה הזאת לא תהיה בספר אורות? זה פסקה של זוגיות ומשפחה או סוגיה של תיקון עולם? תיקון עולם, ברור. אם זה לא יהיה בספר אורות, אז איפה זה יהיה? בספר שעוסק בתיקון האנושות, בתיקון העולם, בגאולה, ברור שהתשתית הגרעין, נקודת המשען שעליה הכל נשען, זה האמון המשפחתי. זכו שכינה ביניהם, לא זכו יש אוכלה. אז ברור שזה צריך להתמקם בספר אורות. איפה, אם לא באורות, אז איפה? כי המעילה היא גורמת לכל המעילות בכל התחומים. כל הקלקולים שאנחנו רואים אותם מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, בעם ישראל ובעולם, זה תוצאה של הריסת התא המשפחתי. זה צריך להיות ברור. שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי מקודם, יש לו כל מיני זרזים, חיצוניים לגמרי ופנימיים יותר, איך לנסות לתקן את זה? ולכן, למשל, אחד התיקונים בדורות האחרונים שהקדוש ברוך הוא משתמש כדי לתקן מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, זה מחלת האיידס, שהיא תרופה גדולה לבעיה הזאת. אנשים מפחדים לקיים יחסי מין, כי מי יודע מה ההשלכות. הצלנו, מתוך שלא לשמה, כמה התמוטטויות של זוגיות. כדוגמה, זה רק דוגמה, יש המון מה להגיד על זה. כמובן, אנחנו לא, העולם לא ייגאל על ידי מחלת האיידס, ברור שלא. אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בכל מיני מנגנונים, טובים ורעים, עליונים ונמוכים, נקודתיים ו... נקרא לזה השלכה לטווח ארוך, שדרכם הוא יגלה את האומן באומנות. כמו שהרב כותב באחד המקורות, עוד נדבר על זה בעריכות בסוף השם, שזה מאוד מזעזע ששימון בן שטח השתמש בכתובה, תיקן כתובה לישראל, על מנת שזוג לא יתגרש. דהיינו, אני משתמש בלשון הרב, כוח נמוך של קמצנות של כסף שימנע גירושים, זוג לא מסתדר, יאללה, לכי מפה. פתאום הוא נזכר, הוא התחיל בכתובה 500,000 שקל. מאיפה יש לי 500,000 שקל? טוב, יאללה, בואי תחזר. זה מבייש. בגלל כסף אני לא, אנחנו לא מתגרשים? כן. הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם במנגנונים כאלה, שדברים קטנים יכולים לבנות דברים גדולים. נעזוב. עכשיו. גד מקושר זה דוגמה טובה.
כן,
זה דוגמה
מצוינת.
בדיוק, דוגמה מצוינת. עוד פעם המשפט השני, המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי לשכלל את העולם המעשי הרוחני. ברשותכם אני רגע מדלג כדי לראות את מה שהרב כותב בסוף. האמון המשפחתי, שורה בערך שמינית עשירית מלמטה, האמון המשפחתי באיבנותו כשהוא נבנה ובשכלולו לפי הערך הנכון של האומן באומנות, כלומר האמון האופקי הוא תוצאה של האמון האנכי כפי שזה מצויר על הלוח, כלומר, האמון הנבנה במציאות הוא תוצאה של האמון שהוא עוד לפני המציאות, האמון האלוקי בבריאה, כולל באדם, כולל בזוגיות הזו. האמון המשפחתי באיבנותו ובשכלולו, שתי מילים, איבנותו ושכלולו, נראה בהמשך, בעזרת השם, יסוב ויעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. כל סוגי היחס בין כוחות שונים ואף מנוגדים, תלויים באמון המשפחתי. ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול מלשון עוול בין איש לאיש. לא מאבקים ולא מלחמות. בין איש לאיש. בין שכיר לסוחרו. בין אדם שיש לו עמדה כלכלית לאדם שאין לו. בין עובד לנותן עבודה. וכו'. בין חכמי חידות לעמלי כפיים. דיינו אנשי מחשבה מול אנשי מעשה. בין עמים רבים. מלחמות, אינטרסים. בין יושבי אקלימי ומדינות שונות. בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם. איזה משפט. אם אנחנו רוצים לבנות את היחס הנכון בין כוחות החיים הטבעיים שלנו נקראים בשר, לבין כוחות החיים הרוחניים שלנו נקראים נשמה, הדוגמה לזה היא תהיה האמון המשפחתי. ולא לחינם דרך אגב שגם בקשר הזה יש יחס בין נשמה לבשר, בין איש לאשתו. בין האדם ובין כל היצור, בין האדם לכל, לחי, לצומח, לדומם, בין חיי שעה לחיי עולם, וואו, בין הכל אל הכל. אם כן, תנו לי נקודת משנה, נעמיד עליה את הכל, זאת נקודת המשנה. מי שרוצה קצת לצחוק בדרך אל הבכי, אז יש שני סיפורים חשובים בספר של הרב ארוש, בכניסה, בפתיחה של הספר שנקרא בגן השלום. יש שם שני סיפורים על שני האנשים שהגיעו לעולם האמת, הפרוש והחסיד או משהו כזה. כן. כדאי לקרוא את הסיפורים האלה. את כל הספר זה כבר שאלה אחרת. ואני לא יכול בדקה להביע עמדה, אבל לשני הסיפורים האלה חייבים לקרוא. אתם מכירים את הסיפורים האלה?
כן.
מה? פעם קראתי את זה פה.
לא, בבית.
יכול להיות. אתם רוצים שאני אקרא את הסיפורים האלה? אז תביאו לי ספר. אם זה סתם, אז למה אתה שואל? לא רוצה. מותר לי לא להגיד את... מותר. אתה רוצה אחר כך בארבע עיניים, אני מוכן להגיד לך כמה דברים. הספר הזה יש בו דברים חשובים מאוד, ויש בו דברים אחרים. נגיד ככה. יעקב מבני ברק שואל, מדוע הרב מזכיר את שם השם במהלך השיחה עם האות ה' ולא אלוקים, שלה יפה, כי זה מחלוקת בין הפוסקים. יש הרבה פוסקים, לנדר פעם אנחנו נדבר על זה, שאומרים שהפוך יש בעיה להגיד אלוקים ולא אלוהים. טוב, זה שאלה, לא קשור לנושא. כן.
אמרת שהאימון מתחיל בעצם באמונה,
בימים
בחברה מסוימת, באלוקי שבה.
כי כנראה כמו שקראנו בפסוק הראשון של צורת האדם, צורת האדם כפי שהיא מופיעה בפעם הראשונה במציאות היא זכר ונקבה. אם כן, לפני שהאדם מצטייר כאדם עובד, לפני שיש מציאות של עם מול עם, מאבקים ומלחמות, יש קודם כל צורה של זכר ונקבה. דרך אגב, זה מפתיע ביותר. יש שני פסוקים כאן בדף, פרק א' פסוק אף זין, ולמטה, פרק ב' 3, פסוק, אם אין אותו אביו, יש שני פסוקים שמתארים את צורת האדם, מי הוא האדם. הפסוק השני אומר שהאדם הוא מצד אחד אפר מן האדמה, ומצד שני נשמת חיים. הפסוק הראשון אומר שהאדם הוא אדם שכלול מזכר ונקבה. עכשיו תגיד לי, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, תודה רבה, שמכיל הרבה מאוד צדדים, ואנחנו רוצים להגיד, ונראה את זה בהמשך בצורה יותר מדויקת, שהצדדים הכוליים האלה נמצאים באדם. איזה מצב הוא יותר קיצוני? היחס בין נשמה לאפר או היחס בין זכר לנקבה? בין נשמה לאפר. אבל כנראה שאתה אומרת שמה שאמרת עכשיו זה לא נכון. כנראה שהמרחק בין נשמה לאפר הוא יותר קטן מהמרחק בין זכר לנקבה. וואו, מדהים, מביא. לא נורא, בואו נשמור את זה. בואו נשמור, אני רוצה לקרוא את הסיפורים, קצת לצפוק בסוף הדברים הרציניים האלה כדאי. זה לא מצחיק במובן של... זה תורה. זה תורה. הקדוש הפרוש זה הסיפור הראשון? כן. הקדוש הפרוש שליטה. כבר בצעירותו החליט הקדוש הפרוש שחשקה נפשו בתורה. והוא הבין שהדבר הטוב ביותר בשבילו הוא להישאר רווק ולמצוא לו איזה בית מדרש שקט, ששם ישב כל ימי חייו על התורה ועל העבודה. יצר הרע של כל בחור צעיר בישיבה. מהר מאוד מצא הקדוש הפרוש שליטה בית מדרש קטן בעירה נידחת, וביקש רשות מהגבאי לקבוע את משכנו שם, כשהוא מבטיח לו להפריע ולא להטריד שום אדם. וכך עסק הקדוש הפרוש שליטה בתורה ובתפילה יומם ולילה ללא הפרעה, ובקושי יצא מבית המדרש. למאכלו הסתפק בשאריות לחם יבש, שתה מים מהברז, ישן על גבי ספסל. כך עברו ימי חייו בפינתו השקטה, עד שבוקר אחד מצא גבה את הקדוש הפרוש ליטה הישיש, רחון על ספרו ללא רוח חיים. כל בני העיירה ליוו את הקדוש הפרוש ליטה. שליטה זה שיחיה לאורך חיים טובים, אמן, אבל הוא כבר לא שליטה כל כך. כל בני העיירה ליוו את הקדוש הפרוש ליטה לדרכו האחרונה, כשהם מעללים את פרשותו וצדקותו. הם היו בטוחים שאדם כזה שלא היה לו עסק עם העולם הזה כלל, הוא בוודאי צדיק גדול מאוד, בואו נודה. שחלק מהיושבים פה עכשיו, וחלק מהשומעים אותנו באינטרנט היום או פעם אחרת, בטוחים שככל שהם יותר פרושים מהעולם הזה, בטח בחיי אישות וחיי נישואין, הם יותר קרובים אל אלוהים. והמקום השמור להם בגן עדן ובעולם הבא הוא מקום גבוה מאוד. ככה הם בטוחים, זה בטוח שהם בטוחים ככה. אבל, למעשה, גם הקדוש הפרוש ליטה היה בדעה אחת עמהם, שהוא נמצא במקום מאוד גבוה. וכשעלתה נשמתו לבדין של מעלה, היה בטוח שיקבילו את פניו כיתות של צדיקים בכינורות ונבלים על מנת ללוות אותו למקומו בגן עדן. שם התענג מזיו השכינה ביחד עם שאר צדיקי העולם. אבל לצערו הרב של הקדוש הפרוש ליטה, לא קידמו את פניו כיתות של צדיקים. הוא ראה רק את נשמות אבותיו עומדות לנגדו בפנים נפולות, ומיד הכניסו אותו לפני בדין של צדיקים חמורי סבר. אף בית הדין פתח את ספרו של הקדוש ברוך ליטה והחיל למנות את כל המצוות שהקדוש הפרוש שליטה עשה. ואחר כך פנה אליו בשמו הפרטי. כשהוא מתעלם לחלוטין מכבודו, הרב הגאון מעוז ומגדול, לוקר הרים תוכן זה בזה וכו'. וכך אמר, יוסקה! אז יוסקה. הרב, הגאון, הצדיק, המקובל, האלוהי, עוקר סיני, עוקר הרים, סיני ועוקר הרים, שבר סלעים, תוכן זה בזה, וכו' וכו' וכו'. לא נשאר מקום בפלקט לשם. וכך אמר, יוסקה! למדת הרבה תורה, התפללת, ברכת, הנחת תפילין, תטפת בציצית, שמרת שבת וימים טובים, צומות ועוד. ולמעשה קיימת את כל המצוות של בן אדם למקום בשלמות. אך למרות זאת לא עשית את שליחותך, שבשבילה נשלחת לעולם. אומנם למדת התורה, אבל לא קיימת אותה. אם רק היית מתחתן, היית רואה שאתה רחוק מקיום התורה והיית מתאמץ לבוא לקיומה. ולא חוכמה להיות בנקובתו. לא חוכמה לחיות בעולם של קו אופקי, כשאין את העולם של הקו האנכי, של ה... מורכבות של המציאות. הלא ידעת שתכלית התורה היא אמונה, והמדרגה שלך באמונה היא קטנה מאוד. אילו היית מתחתן והיית נצרך לעמוד בניסיונות עם אשתך, או כשהייתה מונעת אותך, דורשת דברים, למשל, אומרת לך, אתה לא הולך לבית המדרש לחברות על דף יומי, היית נכשל בכל הניסיונות. וכל שכן אם הייתה מבזה אותך ומוכיחה אותך, בוודאי היית כועס ובועט באיסורים, והיית מבין כמה עבודתך לאמונה, כמה עבודה לאמונה אתה צריך. חשבת שיש לך ביטחון, אבל אילו היית מתחתן והיית צריך לפרנס אישה וילדים, היית מגלה מהר מאוד שאין לך ביטחון. ובכל דוחק היית נופל בייאוש, בעצבות, היית נופל לתאוות ממון נוראה, לריבוי השתדלות, ובמילא היית מוכרח להתחיל לעבוד, לקנות מידת הביטחון. אם כן, אין לך אמונה, אין לך ביטחון. סבלנות? לא היה לך שום ניסיון בזה. אילו היית מתחתן, היית יודע שאין לך טיפת סבלנות. ועד רבה אתה מלא בכעס ובקוצר רוח. מידות? אילו היית מתחתן, היית צריך להעביר על מידותיך, היית מגלה כמה אתה רחוק מזה. שמחה? אולי נראה לך שלא היית אדם עצוב, אבל אילו היית מתחתן, היית צריך לשמח את אשתך. היית רואה כמה קשה לך לשמוח. וכל שכן לשמח את אשתך ולהקשיב לתלונות שלה בלי ליפול לדכדוך. אם בורא עולם היה רוצה שתקיים רק מצוות שבאדם למקום, היה משאיר אותך בשמיים. כל מה שנשלחת לעולם הוא בשביל להכיר את הקדוש ברוך הוא ולדעת אותו, וזה יהיה אפשר רק כשיורדים לעולם הזה. ודווקא כשמתחתנים ונכנסים למוסד הנישואין על מכלול המצוות שבו, והניסיונות הרבים שבו, כל אדם נשוי יודע שמה שכתוב פה זה אמת מוחלטת. ובמצוות שבין אדם לחברו, בוודאי ביטלת את רובן. וזה מפני שלא התחתנת. ולא הייתה לך שום הזדמנות לתת מעצמך, לוותר, להעניק, לעשות חסד אמיתי עם אשתך וילדיך, לפרנס, להקשיב, לעודד ועוד ועוד. כך הראה אב בית הדין ליוסקה, כיצד הוא פספס את כל התיקון שלו. עד שבסוף הדיון נשאר יוסקה עומד מבויש ונחלם. הוא הבין שהוא טעה מאוד בשיקול דעתו שלו, הכניס עצמו לעול המצוות באופן מעשי, שפירושו להתחתן ולזכות לשלום בית אמיתי עם בני ביתו. אם כן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאך שרת, הוא רוצה קדושה בארץ. סיפור א'. סיפור ב', הגאון האדיר עמוד החסד שליטה. הגאון האדיר עמוד החסד שליטה החל את חייו. זה יפה, לא? זה חשוב. זה מזעזע חתנים, או עתידים להתחתן. הגאון האדיר עמוד החסד שליטה החל את חייו כילד כישרוני, מכונן במידות טובות ובהבנה חריפה. כשגדל התפרסם בעירו כעילוי, והוא זכה להתחתן עם אישה ממשפחה מיוחסת. אם כן, הראשון בכלל לא התחתן, כי הוא היה פרוש. השני כן התחתן. הגאון האדיר עמוד החסד שליטה ניצל את כישרונותיו על הצד הטוב ביותר. הוא עסק בלימוד התורה בהתמדה, ואף נתן מזמנו לקירוב רחוקים ולמסירת שיעורי תורה לקהל. גם בתחום החסד לא תמן הגאון האדיר עמוד החסד שליטה את ידו בצלחת. הוא ניצל את מעמדו ואת קשריו על מנת להקים גמח גדול שממנו נהנו עניי עירו. אם כן, לעומת הגאון הפרוש שליטה, שהיה פרוש מהעולם הזה, הגאון עמוד החסד שליטה היה מאוד מחובר לעולם הזה ועשה הרבה מעשי חסד. בקיצור, כללו של דבר, הגאון האדיר עמוד החסד שליטה הפך להיות איש ציבור אהוב ואהוד בכל שכבות העם. ואף גדולי הדור ניהלו איתו יחסי ידידות והערכה, וכולם כיבדו אותו מאוד ורצו את קרבתו. אם היינו נורמליים, היינו בוכים מהמשפט הבא. חיסרון אחד קטן במחאות. היה לגאון האדיר עמוד החסד שליטה, בכל הצלחתו המרשימה, אשתו. היא לא העריכה אותו, ולא כיבדה אותו. להפך, היא רק התלוננה כל הזמן, והייתה מבזה אותו רבות. כל פעם שהיה הגאון האדיר עמוד החסד שליטה מגיע בשעות מאוחרות לביתו, היה מוצא את אשתו נפולת פנים וממורמרת, ופעמים רבות אף קידמו את פניו צעקות וחרפות. הגאון האדיר עמוד החסד שליטה השתדל להתעלם מהנקודה הלא כל כך נעימה הזו שבחייו, והוא מיעט לבוא לביתו, עדיף לתת שיעור, תורה, לציבור, ולהחזיר בתשובה אנשי, מאשר להיפגש עם הצעקות של אשתי כשאני מגיע הביתה. את תלונותיה הרבות של אשתו ייחס למידותיה הרעות ולחוסר עירת השמיים שלה. שינה תומכת בבעלה, התלמיד חכם, הצדיק ובעל החסד הדגול, ורק מציקה לו בדרשות שונות ומשונות, הוא השתדל שיהיה לתמיד כסף בחשבון הבנק, כדי שלא תוכל לטעון שהוא אינו דואג לה, אבל כל הקשר שלו איתה ועם הבית היווה בשבילו לא יותר מאשר מטרד. הוא העדיף להיות בחוץ, ואף בשבתות וימים טובים דאג לכך שיארגנו לו שיעורי תורה. חבל על הזמן חשב, מקום להיות נמק בבית, אפשר לנצל את הזמן לעוד תורה וגמילות חסדים. כדרך העולם, גם יומו האחרון של הגאון האדיר עמוד החסד שליטה הגיע. קולו של הכרוז המודיע לוויות של צדיקים נשמע בחוצות העיר. כשהוא מודיע בקול בוכים ניצחו הרעילים את המצוקים נשבע ארון הקודש. הווייתו של הגאון האדיר שר התורה והחסד, הרב הגאון האדיר עמוד החסד שליטה תצא בשעה להר המנוחות וכו', ושארית ישראל יפקו את השריפה אשר שרף השם. המונים ליוו את הגאון האדיר עמוד החסד שליטה לדרכו האחרונה. הספדים נרגשים ניסו על ידי רבני העיר, והגאון האדיר עמוד החסד שליטה ששכב במרכז התמלא בגאווה. לכזאת לוויה לא כל אחד זוכה. זה מדהים, אה? כשהגיע הגאון האדיר עמוד החסד שליט על השמיים, מיד חטפו אותו מלאכים והכישו אותו לבית הדין. הגאון האדיר עמוד החסד שליט היה מופתע מיחסם האכזרי אליו, הוא היה בטוח שכל הכבוד שקיבל בחייו וכל אתרים שכונה בהם הרב הגאון עמוד החסד וכו' משקפים את המציאות שלו, לכן לא הבין מדוע בשמיים לא נוהגים בו את אותו כבוד. משפטו של הגאון האדיר עמוד החסד שליט התחיל. חברי בית הדין עברו מהר מאוד על כל המצוות שעשה, לא נראה שהם התרשמו ממעלתו. כשהגיעו לנושא הנישואים, אני קורא את שני הסיפורים האלה רק כדי להבין את מה שהרב כותב פה, שזה נקודת המשען, זה בסיס הופעת האומן באומנות בכל התחומים. כשהגיעו לנושא הנישואים השתנה כל תואר פניהם בצורה מפחידה. הרי אפשר להציע לרב המחבר להכניס בפתיחה לספר את הפסקה באורות. אני אמרתי שאפשר להציע. כשהגיעו לנושא הנישואין השתנה כל תואר פניהם בצורה מפחידה. אף בית הדין נראה זועם כשהתחיל למנות את הפעמים הרבות שאשתו של הגאון האדיר עמוד החסד שליטה בכתה. הנישואים שבינינו גם היו צריכים לפרוץ את זה עכשיו. את הפעמים הרבות שנפגע, את הימים השחורים שעברו עליה בתחושה של רקנות והפסד, את האכזבה שהקשה שלה כשבעלה לא התייחס למאמצים שעשתה בבישול מאכלים ערבים, בניקיון הבית, בסידור הסלון. כללו של דבר, הגאון האדיר עמוד החסד שליט הגילה שהוא טעה בחייו. לסיכום, פנה אליו אב בית הדין בשמו הפרטי כשהוא מתאם לחלוטין מכבודו ואמר לו, בנצי, אמנם למדת הרבה תורה ועשית הרבה חסדים, אבל לא קיימת את שליחותך בעולם ולא באת לתיקונך. איך אומרים? לפני שאתה עושה חסד עם כל העולם, אתה עושה חסד עם אשתך. היא הראשונה מבחינתך. היית מרוכז בעצמך, בהצלחה שלך, בכבוד שלך, כל לימוד תורתך הלך לסית רעך, נתן כוח עצום לקליפות. כל החסד שעשית לא יכול לכפר על אבונותיך, כי עיקר החסד הוא בבית. וכשאין חסד בבית, כל החסד שעושים בחוץ הוא חסר. לכן קודם לכל היית צריך לעשות חסד עם אשתך, מישהו פה ידגיש את זה בטוש אדום. יפה מאוד. שהיא בשר מבשרך, אבל בזה שלא עשית כן, גילית שאין לך מידת החסד. כי אם הייתה לך מידת החסד, אתה עושה חסד עם אשתך. ומה שעשית חסד עם אנשים זרים, זה מפני שנהנית מהכבוד שלהם. שמעת איזה איש חסדים האיש הזה? הרב הגאון עמוד החסד שליטה. הקשבת לעניים ואנשים קשי יום, בלב מבין ובסבלנות, כי היה לך נעים לראות את עצמך כצדיק רחום בעל אוזן קשבת. אבל כשאשתך ניסתה לדבר איתך, הרגשת שהיא מקשקשת ומבזבזת זמנך היקר. מסרת דרשות על שלום בית, נתת עצות, הדרכת חתנים, אבל לא קיימת בעצמך כלום. וגם העצות שנתת היו עצות נבערות. בתים נהרסו עקב ההדרכה שלך, ההדרכה הרעה שלך. כל זה בא לך מפני שלא הבנת שעיקר המבחן ועיקר העבודה שלך לחיות בשלום בית עם אשתך. חשבת שזה ביטול תורה, שזה בזבוז זמן. התייחסת כאל נטל וכאל מטרד לכל המצוות הרבות והנפלאות שבין איש לאשתו, מצוות שיש בהן את החסד הגדול ביותר, האמיתי ביותר והעמוק ביותר. אני לא רוצה לפתוח פה סוגיה. יש נפקמינה חמורה ביותר לשני הסיפורים שקראנו עכשיו, גם לקשר הפיזי שבין איש לאשתו, שאדם הרבה פעמים, בגלל צדקות מעושה, גורם לקלקולים נוראים במפגש הזה בין איש לאשתו. אם היית משקיע בשלום הבית שלך, היית מגלה מהר מאוד כמה אתה רחוק מקיום התורה. כי תכלית התורה והמצוות היא להביא את האדם לאמונה. אם כן, למה למדת את התורה ולא האמנת בהשם? למה לא האמנת שכאשר אשתך מדברת איתך, זה השם מדבר איתך? וכאשר אשתך מבקשת שתישאר בבית, זה השם רוצה שתישאר בבית. וזאת נקודת המשען להכל. תכלית התורה והמצוות היא להביא אותך לענווה. האם זו ענווה להתעלם מרגשותיה של אשתך ולצאת מהבית על אפה ועל חמתה? עיקר מידת החסד היא בלב. שייתן אל ליבו את חסרונות הזולת וירחם על הבריות, אם כן, כיצד ייתכן שלא ריחמת על אשתך? לא נתת מעצמך מזמנך מתשומת לבך לאדם הקרוב אליך ביותר, שמטיב לך כל הזמן. הרבה יותר מכל הזרים שעשית עם המחסד, שלא נתנו לך כלום חוץ מהכבוד. האם אחד מהם, שאלה שעשית איתם חסד, היה מוכן להישאר ער בלילות לטפל בתינוק שלך? היה מוכן לסבול על פית מהצער של ההיריון, של הלידה, של הילדים שלך? ואשתך כן. וכך המשיך אב בית הדין להראות לבנצי שוטה בגדול, והכל רק מפני שלא ייחס לעבודה על שלום בית חשיבות ראשונה. בשני משלים אלו סיפרנו על שתי דמויות של אנשים שנחשבים בעיני העולם למיוחדים במעלתם, שרק יחידים זוכים להגיע למעלתם והם קיבלו ציון טוב מאוד בכל, אבל מכיוון שלא זכו לציון העיקרי שהוא שלום בית, שהיא נקודת המשען, על כן בשמיים הייתה מעלתם נמוכה יותר משל אנשים פשוטים מאוד, שלא רואים בהם שום מעלה מיוחדת, אבל זוכים לחיות בשלום בתוך ביתם. חשוב. לכן הרשיתי לעצמי לגלוש קצת לזמן, אבל הזמן תם. טוב, אני מקווה שהתחלנו את הסוגיה הזאת בצורה נכונה. נמשיך באורות בפעם הבאה.